אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
יש פה איזה תהליך זוחל מאוד מסוכן של איתותים שאני רואה מהעולם, אחד אחרי השני, של הסלמה בעצם בכיוון של לעצור אותנו, וזה יקדים את עצמו. אם חס וחל אנחנו נבוא ונגיד בצורה רשמית, אותנו לא מעניין כללים, אין דיני מלחמה, אז יעצרו אותנו.
את הדברים האלה אומר פרופסור אביחי מנדלבליט, לשעבר היועץ המשפטי לממשלה והפרקליט הצבאי הראשי, שהוא גם מומחה לדיני לחימה, במסגרת פרויקט החזית המשפטית בחדשות הערב בכאן 11.
בסוף זה מלחמה. מלחמה אתה צריך, זה חלק מהמלחמה. אתה תפסיד את המלחמה אם לא תפעל לפי הכללים. פשוט אתה תפסיד אותה. אנחנו נהיה מצורעים. אנחנו בהחלט תלויים בעולם. ואנחנו רוצים להיות שם. לא במקום של חולשה. אנחנו חלשים. זה לא, זה עניין אחר. זה עניין שהיתרון המוסרי שלנו, הערכים שלנו, התפיסה שלנו...
חצי שנה של מלחמה. אנחנו שומעים בעיקר מן הסתם על החזית הצבאית והחזית המדינית. אבל יש עוד חזית שמושפעת מהן ושמשפיעה עליהן ועלינו מאוד. החזית המשפטית הבינלאומית. זה לא עניין של שמום והעולם ממילא כולו נגדנו. בדיוק כמו בחזיתות האחרות, אם אנחנו לא נלחמים ונלחמים חכם וצודק ונכון, אנחנו מפסידים. והפסד בחזית הזאת עלול להביא לכך שמדינות לא יעבירו לנו נשק, שיגרמו לנו להפסיק פעולות מבצעיות, שבכירים יעצרו, ובכלל להקשות על כולנו מאוד להתנהל בעולם. אז מה עושים? שלום, אתן ואתם על אודיום, הסקט האקטואלי של כאן. כאן תמר אלמוג. אז לא תתפלו לשמוע שאנחנו לא כפסע מניצחון, גם לא בקרב המשפטי הבינלאומי. השאלה אם אנחנו יותר קרובים להפסד, ובעיקר, מה המשמעויות של המצב? מה אנחנו כן עושים? ועושים. מה עוד צריך לעשות וצריך לעשות? ומה הסכנות והסיכונים המיידיים מבחינתנו? כל התשובות עם מי שהיה שם, בבית הדין הבינלאומי לצדק בהג, כחלק מצוות ההגנה של ישראל, דוקטור ערן שמיר בורר, אלוף משנה במילואים שהיה ראש מחלקת דין בינלאומי בצהל הקודם, והיום מנהל המרכז לביטחון ודמוקרטיה במכון הישראלי לדמוקרטיה. וגם עם עורכת הדין יעל וייס קווירצמן, גם היא הייתה בהג, אבל בבית הדין השני, הפלילי, כמי שמייצגת נפגעות ונפגעי 7 באוקטובר. היא תספר לנו מה עושים ואיפה אפשר לעשות את זה, כדי לגרום למחבלי חמאס לשלם גם בכסף על הטבח. דוקטור, אלוף משנה במילואים ערן שמיר בורר, שלום.
שלום לתמר ושלום גם למאזינים.
היית שם, היית חלק מצוות ההגנה של ישראל בבית הדין הבינלאומי לצדק בהג, ואתה יושב שם ושומע את האשמות והטענות שישראל היא שמבצעת רצח עם.
Israel has a genocidal intent.
איך זה מרגיש? ספר לנו איך זה נראה מבפנים.
זו תחושה קשה מטבע הדברים, גם ברמה האישית כאזרח ישראלי, כיהודי, וזו גם תחושה קשה כאיש מקצוע, כמי שעוסק כבר למעלה מ-25 שנה במשפט בינלאומי. זה חלק מהמציאות באופן כללי בעולם, אבל באופן מיוחד גם בהקשר של מדינת ישראל. צריך להכיר במציאות הזו ואיתה גם להתמודד כמו שצריך.
יש לכם אגב מאחורי הקלעים איזשהו שיח בין הנציגים של דרום אפריקה שהיא הטובעת בהליך הזה, או איזשהו קשר, או פרופסור אהרון ברק אגב שהוא הנציג השופט מטעם ישראל בתיק, יש שם איזשהו שיח מאחורי הקלעים?
בקשר לשאלה שלך, אם יש קשר עם המשלחת של דרום אפריקה, אז אני לא מכיר שהיה קשר כזה. הייתה תחושה של ריחוק בין הצדדים. באמת זה דבר שהוא לא תמיד מאפיין צדדים להליך משפטי, אבל כאן באמת זה היה ניכר שיש איזה תהום פעורה בין שתי המשלחות באולם. גם מחוץ לעולם, ממש יושבים בחדרים נפרדים, דרום אפריקה יושבת בצד של חדר של התביעה, ואנחנו בצד של המדינה שנתבעת. בקשר לשאלה לגבי שופט הצד אהרון ברק, מדינת ישראל אמנם במסגרת ההליך יש לה זכות למנות, לכל צד בהליך יש זכות למנות שופט אד הוק. כלומר, שופט שהוא בנוסף ל-15 שופטים של בית הדין, שופט מטעם אותה מדינה, אבל אחת שהוא ממונה, הוא לחלוטין שופט לכל דבר ועניין, הוא עצמאי, כתוצאה מזה גם הוא לא עומד בקשר עם הצדדים השונים להליך, וחלות עליו כל ה... חובות האתיות שחלות על שופט.
שזה אגב, אני מניחה שגם לראות אותו, אדם שהוא ניצול שואה, יושב ושומע את האשמות האלה, המופרכות נגד ישראל, זה גם דבר לא פשוט.
את נוגעת בנקודה שהיא ממש הייתה מטלטלת מבחינה אישית עבורי. אני אתוודא כאן שממש בדקות הראשונות של היום הראשון של הסימור בפני בית הדין, ישבתי בתוך האולם, אבל הגוף שלי גם היה ככה טיפה מרוחק מהסיטואציה, וראיתי את ניצול השואה, רון ברק, שאת כל חייו הקדיש לניסיון למצוא נקודת איזון נכונה בין ההגנה על ביטחון מדינת ישראל, המדינה היהודית, לבין זכויות אדם ודמוקרטיה, ולראות אותו יושב בהליך ג'נוסייד על אמנה שנכתבה בעצם בעקבות הלקחים והניסיון של העם היהודי בשואה. מבחינתי זה היה ממש אירוע מדלדל, ופשוט ישבתי ודמעתי בדקות הראשונות של הדיון.
לא פשוט, בהחלט. בית הדין הבינלאומי לצדק בהג, שעליו דיברנו כרגע ובטח נחזור עוד ונדבר, הוא רק זירה אחת, כי שם אנחנו נתמעים כמדינה. יש את בית הדין הפלילי הבינלאומי, ששם יש כבר שנים חקירה פתוחה. זה בעניין של ישראל, כי שם לא מעמידים לדין מדינות אלא אישים, אבל זאת חקירה שמסכנת בכירים ישראלים. ויש גם מליחים במדינות עצמן. אז בין שלוש הזירות המשפטיות הבינלאומיות האלו, באיזו מעין המצב שלנו הכי פחות טוב?
להרבה הצער, יש לנו באמת הרבה מאוד איומים, וזה גם קשה גם לדרג אותם, כי זה איומים מסוגים שונים, וגם צריך לזכור שהם לא בלי קשר ביניהם. כלומר, הרבה פעמים בסיטואציה כזאת, הליכים שונים נותנים רוח גבית ומזינים הליכים אחרים. אז כמו שציינת, בבית הדין לצדק בהאג, ה-ICJ, ה-International Court of Justice, שם זה הליכים בין מדינות, זה בית דין שהוא כשלעצמו אין לו שיניים.
The court deems it necessary to emphasize that all parties to the conflict in the Gaza Strip are bound by international humanitarian law.
אבל לקביעות של בית הדין הזה, גם קביעות משפטיות וגם קביעות עובדתיות, למשל התייחסות עובדתית לשאלה האם יש רעב או הרעבה בעזה, יש להם השלכות מאוד משמעותיות בזירות נוספות על מדינות אחרות. עבור הרבה מאוד מדינות בעולם, בית הדין הזה הוא בית דין מאוד מאוד חשוב. אני מזכיר שבבית הדין הזה יושבים שופטים מארצות הברית ומרוסיה ומשורה רבה של מדינות אירופה ומדינות אחרות שגם יש להם קשר קרוב עם מדינת ישראל. ועבור המדינות האלו, הם לא מזלזלות בקביעות כאלה של בית הדין, והחשש הוא ש החלטות או קביעות עובדתיות ומשפטיות של בית הדין הזה, אחרי זה יתורגמו לכל מיני מהלכים שיקרו במדינות הללו, כמו למשל בהקשר של מכירת אמצעי לחימה לישראל. בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, ה-International Criminal Court, ה-ICC, זה בית דין שהוא באמת בית דין פלילי. יש לו סמכות לשלול את החירות האישית של אנשים בדרג המדיני, בדרג הצבאי. יש לו סמכות להוציא צווי מעצר, לשלוח אנשים מאחורי סורג ובריח. וגם לקביעה שלו שישראלים היו מעורבים בביצוע פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות או פשע השמדתם, יש כמובן גם הקרנות שליליות פוטנציאליות מאוד מאוד משמעותיות על מדינת ישראל עצמה, על המדיניות של מדינת ישראל. אז זה גם סוג משמעותי של חשש, וגם כאן קביעה של בית הדין הזה, שלמעלה מ-120 מדינות בעולם אין צד לו, והוא בית דין מאוד מאוד יקר מבחינתן, יש להם משמעות מאוד גדולה. אם חלילה בית הדין הזה יוציא צו מעצר נגד ישראלי, למעלה מ-120 מדינות בעולם יהיו מחויבות לאכוף את צו המעצר הזה, אם אותו ישראלי יבקר בשטחן. יכולה לדמיין איזה דילמה גדולה תהיה למדינה אירופאית, למשל, שהיא חברה טובה של ישראל, וכל מדינות אירופה אין צד לחוקה של בית הדין הזה, בדילמה שתהיה לה, בין הרצון שלה לשמור על קשרים טובים עם מדינת ישראל, לבין העובדה שיש כאן בית דין שהיא מאוד מכבדת והוציא צו מעצר כזה. זאת תהיה דילמה קשה, קשה מאוד.
ומה הסיכוי, או ליתר דיוק, סיכון שדבר כזה יקרה? הרי בית הדין הזה הוציא צו מעצר נגד פוטין לדוגמה, אבל זה לא רלוונטי, זה לא דומה בשום דרך שהיא. אז האם בכירים כאן יכולים למצוא את עצמם במעצר לוחמים?
אז מבחינה פורמלית, אנחנו כבר נמצאים בשלב שבו יש חקירה פלילית של בית הדין הזה, כפי שציינת, לתוך הסכסוך הישראלי-פלסטיני, וזה כולל גם אירועי עבר וגם אירועים בעתיד, הם קצת פורמלית כבר יש להם סמכות להוציא צווי מעצר. לדעת בדיוק עד כמה אנחנו חלילה קרובים לנקודה שבה הם יעשו שימוש בסמכות הזאת, קשה להעריך, בית הדין גם לא תמיד יפרסם מידע בנושא הזה, כי הוא לא רוצה להכשיל את הסיכוי שאפשר יהיה לממש צו מעצר כזה, ואז חלילה אחת שמוצא צו מעצר, אני חושב שהמדינות שחברות בבית הדין הזה יצטרכו לממש אותו, ונשאלת השאלה איך אנחנו נוכל להגן על האנשים שלנו גם בתנאים קשים כאלה. להבדיל ממדינה כמו רוסיה שהזכרת, המעמד של ישראל בעולם הוא מעמד שונה. אנחנו רוצים לאפשר לאנשים שלנו לסייר ולטייל במקומות שונים בעולם. וצריכים להכיר בזה שהמשקל הסגולי שלנו בזירה הבינלאומית הוא שונה משל מדינות אחרות.
יש משהו שאנחנו כישראל כמדינה, כישראלים, יכולים לעשות כדי לצמצם את הסיכון הזה?
יש הרבה מאוד דברים שישראל יכולה וצריכה לעשות כדי לצמצם את הסיכון. יש הרבה מהדברים האלה גם עושה, ותמיד אפשר לעשות יותר. אז ראשית צריך כמובן כמה שאפשר לנסות לעמוד בכללים של המשפט הבינלאומי, של דיני הלחימה, כמה שאפשר לנסות לאתגר פחות ולהתחכך פחות עם האפשרות שיתנו נגדנו שאנחנו מפרים את הכללים הללו. זה דבר ראשון. דבר שני, אגב, ועולות טענות מהימנות שישראל מפרה את דיני הלחימה, צריך לחקור בצורה רצינית ועצמאית את הטענות הללו, כדי שאפשר יהיה לתת מענה לדברים הללו. אם חלילה נמצא שיש אמת בטענות, אז צריך גם באמת לנקוט בצעדים המתאימים, בין אם זה חקירה פלילית, בין אם זה אפילו נקיטת צעדים משפטיים. ואם לא, אז לפחות יהיה לנו איזשהו סט עובדות, יהיה לנו איזשהו הסבר משלנו לאירועים מבצעים שעל פניו נראים בעלתיים. דבר שלישי, חשוב כמה שאפשר להימנע מכל מיני הצהרות חסרות אחריות שעלולות ליצור מרית עין שלישראל יש מדיניות שהיא מדיניות פושעת של פעולה בניגוד לדיני הלחימה.
כן, לשרוף, להוריד בניינים, מי שנשאר שם צריך לחסל אותו, נקודה.
שאת המלחמה הזאת צריך לנהל בצורה מופרעת.
אני משטחת את עזה, אין לי סנטימנטים.
התסכול הגדול שיש לי בתוך המלחמה הזו שהרבה פעמים אנחנו יודעים שישראל עושה את הדבר הנכון בשדה הקרב, אבל כל מיני הצהרות של בכירים ישראלים יוצרות את הרושם שכאילו אנחנו פועלים בצורה אחרת. אז צריך להיות גם מאוד מאוד חכמים בעניין הזה ולדעת גם לומר את הדברים הנכונים.
ובעניין הזה, תיעודים למשל מתוך העזה של חיילים שלוחמים, אז הם עלולים לסכן גם אותם עצמם בעצם?
את מעלה נקודה שהיא כל כך חשובה, ואני מודה גם מקור להרבה מאוד תסכול בתוך המבצע הזה. אנחנו רואים סרטונים שמעלים חיילים על דעת עצמם, ושולפים ומעלים ברשתות החברתיות שמתעדות לפעורה כל מיני פעולות שהם עושים ברצועת עזה, שהם לפעורה מעידים על הפרת דיני הלחימה. הדבר הזה הוא טעות גדולה בשני מובנים. ראשית, ככל שהם באמת מפרים את דיני הלחימה, הדבר שהוא חמור מאוד כשלעצמו, וחמור מאוד גם שהם לא רואים אפילו את הפסול בעניין הזה ברמה כזו, שהם גם מתעדים את הדבר הזה ומפיצים את זה. במובן נוסף, הם גם פשוט, הם חושפים את עצמם לסכנות משפטיות, בכיוון שהם קושרים את עצמם, הרבה פעמים בסרטון הזה רואים את פניהם, אפשר לגלות את הזהות שלהם, הם קושרים את עצמם לאירועים, שהם אירועים שלפעורה כרוכה במפרה של דיני הלחימה. אבל צריך גם לזכור, יש סרטונים כאלה גם, בראיתי רבים, שאני מניח שהם מתעדים אגב פעילות שהיא פעילות לגיטימית מבחינת דיני הלחימה. רק שכשמעלים את הסרטון ולא מסבירים בדיוק מה הפעילות שנעשית, מה הטעמים המבצעים שבגללה היא נעשית, עלול ליצור רושם מוטעה שלכאורה מדובר בפעילות שהיא מנוגעת לדיני הלחימה. ולכן הסרטונים האלה הם סרטונים מטופשים, ואני הייתי מצפה גם עוד מהחיילים שימנעו מסרטונים כאלה, ובוודאי מפעולות ככל שהפעולות האלה הם אסורות, וגם מהמפקדים שלהם שיחזיקו את הדברים בצורה הרבה יותר הדוקה. סוג אחר של סרטונים שאנחנו ראינו במבצע, שמפקדים בכירים מעלים, מתעדים פעולות כמו למשל הריסה של אוניברסיטה, או הפצצה של הפרלמנט, או הפצצה של בית המשפט העליון הפלסטיני, ואלה לא סרטונים שחיים על דעת עצמה, אבל אלה סרטונים שמפקדים בכירים בצהל מתעדים, בצילומי רחפן לפעמים, ואז גם מבדים שהדברים האלה יפורסמו. אני חושב שגם כאן אין תמונה גדולה, אפילו ההפך מזה, מכיוון שהרבה פעמים בסרטונים האלה לא מסבירים מהם הצדקות המבצעיות והצדקות המשפטיות לאותה פעולה שננקדה, שאני אגב מניח שלפחות ברוב המקרים היא הייתה פעולה כנראה סמכית ומוצדקת. אבל הרושם שנוצר הוא שצהל פשוט עושה פעולות שהן התכלית שלהם יותר נקמה ופגיעה וגרימת הרס הצד הפלסטיני, מאשר באמת קידום התכליות של הלחימה. וגם כאן הייתי מצפה שצהל לנקוט מדיניות ובפרקטיקה יותר הדוקות בעניין הזה.
הזכרת התבטאויות שהיו על מה צריך לעשות, אמירות בעתיות. אבל לפעמים נראה שגם אי אמירה היא בעייתית, ואני מכוונת לנושא של הסיוע הומניטרי. כי כאן ישראל מצד אחד לא אומרת שהיא עושה, או אפילו אומרת שהיא לא תעשה, ומצד שני בסוף מוצאת עצמה כן נדרשת לעשות את זה, והעולם מתמקד בזה. אנחנו יכולים להיות מתוסכלים ששוכחים את טבח 7 באוקטובר, אבל העולם מתמקד עכשיו בעיקר במצב בעזה.
אני חושב שבוודאי בשלבים הראשונים של הלחימה, הייתה איזושהי הנחה בקרב הרבה מאוד גורמים שאמונים על ההסברה הישראלית, שכנראה הציבור בישראל לא רוצה לשמוע דברים שישראל עושה, שיש בהם איזשהו מימד גם של ניסיון למנוע סבל הומניטרי בצד הפלסטיני, או למנוע פגיעה באזרחים פלסטינים. אני לא יודע אם ההנחה הזו באמת, יש לה אפילו בסיס, אבל זה נכון שישראל עשתה הרבה מאוד דברים שהם חשובים מאוד, נכונים מאוד, גם דברים שהם נדרשים מבחינה משפטית, ובהרבה מקרים גם דברים שהם אפילו מעבר לחובות המשפטיות, פשוט מתוקף המחויבות ההומניטרית של ישראל, כמו למשל לאפשר סיוע הומניטרי בדרכים כאלה ואחרות, ובפועל נמנעו מלדברר את הדברים האלה, ואני חושב שזה הייתה טעות, ואני חושב שזה היה חבל מאוד. אני אתן לך דוגמה נוספת, גם במקרים שבהם, דיברנו קודם על מקרים שבהם חיילי צה"ל עושים כל מיני פעולות שהן לכאורה פעולות בניגוד לדין, אז גם במקרים שבהם ננקטו צעדים פיקודיים או משמעתיים נגד חיילים שהפרו את הדין, כמו למשל חיילים שהעלו סרטונים שמתעדים את עצמם עושים פעולות כאלה, בפועל נמנעה מדינת ישראל מדברר את הפעולות הללו. זה חבל מאוד, מכיוון שכמובן שמה שלא רואים ולא שומעים, אז הוא לכאורה גם לא קרה מבחינת הרבה מאוד שחקנים בעולם. זה חשוב לא רק לעשות, אלא גם לוודא שאחרים יודעים את הדברים הללו. באופן כללי אני אומר שבהסברה הישראלית יש הרבה פעמים מתח מאוד מאוד גדול בין ההנחות של המסבירים הישראלים לגבי מה רוצה לשמוע האזרח הישראלי, לבין מה שחשוב להשמיע במישור הבינלאומי. הרבה פעמים, למרבה הצער, ניתן את העדפה ברורה לאוזן של האזרח הישראלי על פני האוזן של המאזין הבינלאומי, וזה הרבה פעמים בעוכרנו במישור הבינלאומי.
ופה אנחנו מתחברים לממד הזמן. ככל שהמלחמה מתקדמת, אנחנו בעצם, כך נראה לפחות, נמצאים יותר בצרה מבחינת הזירה המשפטית הבינלאומית, שהיא זירה שמושפעת מהצבאית והמדינית, וגם משפיעה עליה חזרה.
נכון מאוד. צריך לזכור תמיד, אין סינכרון בין שעון הלחימה של צדי הקרב, לבין השעון הלחימה במישור הבינלאומי, לחימה במרכאות כמובן. הרבה פעמים גם הרבה אחרי שוך הקרבות בשדה הקרב עצמו, המערכת הבינלאומית עוד יפעל לפעול שנים אחרי זה, אנחנו נשלם את המחירים. במקרה הזה גם הלחימה עצמה היא מאוד מאוד ממושכת, זאת אומרת שגם התוצאות בשטח מבחינת ההרג, הפציעה, ההרס, המצב ההומניטרי, ככל שהזמן נוקף, כמובן שהתוצאות הן חמורות הרבה יותר, וזה כשלעצמו גורר תגובה משמעותית יותר במישור הבינלאומי. וכמובן, ככל שחולף הזמן, זה נותן יותר זמן להרבה מאוד שחקנים בעולם, שהם לא שוחרים את תובדה של מדינת ישראל, דעת הקהל שהרבה פעמים השתנה לאורך זמן. זה מבין, השינויים גם כאלה, וזה מצב מאוד מאוד מדהים, מכיוון שאנחנו יודעים שמבחינתנו, המצב הביטחוני הוא עדיין מאוד מאוד בעייתי, גם בזירה הדרומית, גם בזירה הצפונית. אנחנו יודעים שאנחנו עדיין צריכים להצטעד באמצעי לחימה, אנחנו יודעים שאנחנו עדיין צריכים תמיכה מדינית במועצת הביטחון ובזירות אחרות, וזה בהחלט מצב מאוד מאתגר מבחינת מדינת ישראל, וצריך הרבה מאוד תבונה באופן שבו מנהלים אותו.
דוקטור ערן שמיר בורר, תודה רבה לך שהיית איתנו.
תודה רבה, תמר, להתראות.
אז כמו ששמענו בבית הדין הפלילי הבינלאומי, שבו לא שופטים מדינות אלא אנשים, יש חקירה שנוגעת לישראל ולישראלים כבר תקופה. ישראל כמדינה כופרת בסמכות בית הדין בעניין הזה. אבל אחרי 7 באוקטובר, משפחות של חטופות וחטופים, נפגעות ונפגעים, פנו לאותו בדין בתלונות נגד מחבלי חמאס. ומי שמייצגת נפגעים כאלה, שם ובצעדים התקפיים משפטיים נוספים בעולם, עורכת הדין ניאל גבירצמן ויאס. שלום לך.
שלום דמר.
עם כל ההתמודדות והמתקפות אפילו על ישראל בחזית המשפטית, יש תחושה שהעולם שכח שכל זה התחיל ב-7 באוקטובר, בטבח של חמאס בישראלים. איך אנחנו יכולים להביא את זה לידי ביטוי בחזית המשפטית? איך את עושה את זה?
נכון מאוד. אז קודם כל, כן, חשוב מאוד לציין את נקודת הפתיחה. נקודת הפתיחה היא שחמאס פתח את דלתות הגיהנום, לא פחות מזה. החזית המשפטית שאני מובילה היא בעצם בשם הנפגעים הישירים והעקיפים, שמעגלי הפגיעה הם מאוד רחבים. האדוות הם כמובן, עדיין אני חושבת שיקח לנו הרבה מאוד שנים להעריך את אדוות הפגיעה. בחזית הזאת של הפגיעה יש קודם כל את האנשים שאיבדו הכל, העולם שלהם התהפך בשבעה באוקטובר, והם לא יכולים, זאת לא אופציה להמשיך כרגיל בלי איזשהו מעשה. החזית המשפטית שאני מובילה בשם הנפגעים, בעצם מעצימה את הנפגעים. זאת אומרת, חלק מפגיעה שכזאת במהות שלה היא אובדן שליטה על חיינו, על המציאות, על חיים ומוות, על יקירים שאנשים מספרים להם שהם היו במרחק 300 מטר ולא יכלו להציל, והחזית המשפטית מאפשרת לנפגעים לקחת את המושכות בידיים, כמובן בחיבור לידע מקצועי וניסיון רב שנים, וניסיון בחזית המשפטית, ליטיגציה בינלאומית ישירה וכולי, עם שותפים שהם מומחים בדינים שלהם, לטובת הנפגעים, לטובת הזכויות שלהם. הזכויות האלה הן זכויות בסיס שמקורות גם בישראל, אבל גם בדין הבינלאומי. אלה זכויות שנשמעות פשוטות, אבל היום הן מקבלות משמעות חדשה למי שנפגע, גם, אני חושבת, אני מאמינה, גם לכל אזרחי ישראל שיוכלו להזדהות עם הזכויות האלה. אלה הזכויות לאמת, הכרה, הזכות לצדק, מילים גדולות, כן? אבל אנחנו, חשוב לעשות את זה. הזכות לצדק, הזכות לפיצויים, והזכות שדברים כאלה לעולם לא יקרו שוב.
אז אלו באמת דברים חשובים, וכמו שאמרת, מילים גדולות. איך מתרגמים את המילים האלה ואת הזכויות האלה למעשים? מה עושה אותה קורבן של חמאס? למי פונים?
אוקיי, אז אני בעצם לוקחת את הנפגעים, שהם, להם יש את הקול הכי חזק, כי אף אחד לא יכול להסתכל להם, כמו שאומרים, בלבן של העיניים, ולדבר איתם על כל מיני דברים של פוליטיקה וכולי. הם נפגעים ישירים ויש להם זכויות. אני מביאה אותם ברחבי העולם למערכות משפט, גם בהליכים פליליים, וגם בהליכים אזרחיים, בתביעות אזרחיות ישירות, כדי למצות את זכויותיהם, וגם, בעיקר, כדי למצות את הדין עם כל האחראים למעשים. האחראים למעשים הם לא מי שיושבים במעצר בידי רשויות ישראל, הם גם, כמובן, אבל דווקא הם, נקרא לזה במרכאות, כן, החיילים הפשוטים, המרצחים הפשוטים, קל יותר להחליף אותם. מי שעומד מחורה, מי ששלח אותם, האדריכלים של הדברים האלה, מי שמממן, אנחנו מדברים על משהו שנעשה לנו תחת האף כבר חודשים ארוכים לפחות, ומושתת על איזושהי אידיאולוגיה שהיא קיימת כבר כמובן עשורים רבים. אז אנחנו הולכים למערכות המשפט ששם יש לנפגעים זכות עמידה.
כלומר, לדוגמה, אם יש אזרח או אזרחית של מדינה באירופה, אז אפשר לפנות לערכאות באותה מדינה באירופה.
נכון. זה בעצם אומר שלושה דברים. אחד, יש חקירה פתוחה בהאג. שתיים, זה אזרחים של מדינות אירופה. שלוש, גם אזרחים ישראלים, אנחנו מגישים עכשיו תביעה תקדימית בשם עיקרון שקוראים לו סמכות אוניברסלית. זה ככה, מה זה אומר סמכות אוניברסלית? במדינה הכי חזקה, אני תכף אסביר, אבל זה, אנחנו מגישים במדינה הכי חזקה, ותרשי לי קצת אמר לשמור על עמימות עד אחרי הגשת התביעה. במדינה הכי חזקה היום לעניין הזה. העניין הזה הוא בעצם, כשאנחנו מדברים על סמכות אוניברסלית, אנחנו מדברים על פשעי נאצים, אנחנו מדברים על פשעים, על זוועות של השבעה באוקטובר, אנחנו מדברים על משפטי נירנברג, אוקיי? דברים, איזושהי מורשת שקיימת היום בבתי משפט מתוקנים, בדמוקרטיות מתוקנות, שהכירו באופן אפקטיבי, לא רק מהשפתיים, שכשיש פשעים מסוימים שמבוצעים, גם כשאין כל קשר ישיר אחר למערכת, לאותה מערכת המשפט, אותה מערכת המשפט תחקור ותעמיד לדין בגין אותם פשעים. אנחנו מדברים על מדינה אירופאית חזקה, שגם העמידה לדין, למשל, פושעי דאש על פשעים שהם ביצעו בסוריה נגד אזרחים שהם לא אזרחי אותה מדינה, אלא אזרחים סורים.
כלומר, מה שעושים זה בעצם גם ללכת למדינות הרלוונטיות ולבית הדין בהאג ולומר, תעמידו אותם לדין, תעצרו את הבכירים, את המנהיגים, ובמקביל את אומרת, גם הנפגעות והנפגעים יכולים לבוא ולנהל הליכים אישיים, ומה בעצם הם יכולים לקבל חוץ מהכרה פיצויים, איזה הליך מתנהל?
קודם כל, אני רוצה רגע לחדד, אלה הליכים בחוץ לארץ, אבל גם מול רשויות מדינת ישראל אנחנו מייצגים, כי לנפגעים של 7 באוקטובר יש עדיין חסרים, יש עדיין פערים עצומים, למשל במידע. הצונמי הזה של שקרה, הצפה הזאת של המערכות בישראל, עדיין יש המון דברים, המון פערים, אנשים שנפגעו ולא יודעים איך יקיריהם נרצחו, איפה הגופות נמצאו, מה נמצא, יש עדיין פערים. אז גם כאן אנחנו מייצגים את הנפגעים ישירות מול הרשויות, כי לנפגעים יש זכויות, והרשויות רוצות לסייע. פשוט זה צריך להבין שגם הרשויות לא עמדו אף פעם מול המציאות הזאת, ויש כאן הצפה, והעניין המשפטי מאפשר לחבר בעצם בין המידע הקיים לבין הפרט שמעוניין ממש עם שם וזהות וכולי לדעת מה קרה. אז קודם כל זה מול רשויות ישראל, ב' זה הליכים פליליים, וג' יש גם את התביעות האזרחיות. התביעות האזרחיות הן שונות, כי כאן לתובעים, לנפגעים בעצם, המושכות בידיים שלהם, להבדיל מהליכים פליליים במדינות שונות, כמו גם בישראל, ששם התביעה, הפרקליטות מובילה, רק שבמדינות אחרות, כמו צרפת, גרמניה, איטליה, אוסטריה, בולגריה, ארגנטינה, מדינות אחרות, לנפגעים יש מעמד פעיל, אקטיבי, גם בהליך של החקירה, וגם בהליך של הגשת כתב האישום, שומעים אותם לגבי מה האישומים שצריכים להיות, לגבי איזה מקומות, לגבי איזה אנשים.
אז ככה נפגעים והנפגעות יכולים להשפיע בהליכים הפליליים. ההליך של האזרחי, הפיצויים, מול מי הוא מתנהל בעצם? נניח ופוסקים שיש זכות, אז מי שלהם? חמאס? יש דברים כאלה, יש להם תקדים?
בהחלט. היתרון של ההליכים הקיימים הם שאנחנו בעצם הולכים על כתפיים של ענקים, כי במהלך האינטיפאדה, במהלך ה-20 שנים האחרונות, יש פסיקה ענפה נגד תשתית טרור. אנחנו מדברים כאן כמובן על תשתית טרור, אז אנחנו פועלים ישירות עם שותפים בארצות הברית בישראל, אנחנו תובעים את קרנות הצדקה במרכאות, את כל הכסף, הרי יש כאן תשתית אם יש משהו מסודר ומוסדר, אז יש דרך לפגוע בה בצורה מוסדרת ושיטתית, ואנחנו פוגעים בתשתית עצמה כדי שחצי שנה אחרי, בוא נגיד, הפסקת אש, לא ירימו שוב את הראש, או עוד 4 שנים לא ירימו שוב את הראש ויקרו אותם המעשים, כי הפגיעה שאנחנו מכוונים אליה היא פגיעה אנושה, פגיעה קשה בתשתית הטרור שמאפשרת, שאפשרה את הזוועות האלה. אנחנו תובעים ארגונים, מדינות ויחידים שהם אחראים. ההבדל הוא שכשאנחנו תובעים, אז אנחנו המושכות בידיים של התובעים, ולכן אנחנו צריכים לבסס כל דבר שאנחנו אומרים, אנחנו מפעילים מומחים מדהימים שיש לנו בישראל, למשל על חמאס, מביאים חוות דעת מקצועיות, כדי לבסס את כל טענה שלנו, אנחנו צריכים לבסס אותה, ואנחנו עושים את זה במלוא הכוח.
אז את אומרת, עורכת הדין יעל ויס גבירצמן, שיש פה גם איזשהו תהליך שהוא טוב כדי לקחת בעצם את השליטה חזרה, גם בחזית הזאת, בחזית המשפטית. את מכירה היטב את בית הדין הפלילי בהאג, את הצגת בבית הדין הזה. מה הסיכוי שלנו כישראליות וישראלים בהליך הזה שם?
אני רוצה לדבר בזהירות. צווי מעצר ממש בשבועות הקרובים שיפורסמו גם. הסיכויים הם עצומים, כי ברור לכל מי שיש לו עיניים ואוזניים והוא בתחום, שבוצעו כאן פשעים נזוויים שהם תחת סמכות בית הדין. זה נכון, אני הצגתי בבית הדין ישירות במשך שנים, ואני גיליתי שאני בעצם הישראלית הראשונה שהיא חברה בלשכת עורכי הדין בישראל שהצגה. אני מכירה את נבחי ההליך. יש לנו עוד, בוא נגיד, יש לנו עוד אתגרים לחצות, הרבה מאוד, גם בפני מחלקות של בית הדין שינסו אפילו אולי להשתלט על ההליכים וכולי. אנחנו מוכנים וערוכים, אנחנו פועלים במקצועיות, בזהירות, תוך שאנחנו מגינים על הנפגעים שאנחנו מייצגים, בעיקר הנפגעים שהם נמצאים בסכנת חיים היום. אנחנו פועלים ואנחנו מקבלים תגובות מאוד חיוביות מבית הדין. זה כל מה שאני יכולה להגיד לעת הפעם.
עורכת הדין אלוויס גבירטמן, תודה רבה לך.
תודה רבה, תמר, כל טוב.
האזנתם והאזנתם לאודיום. העורך דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס חן עוז. בצוות האורחים, יותם רוזנוולד. פרקים חדשים של אודיום עולים בכל ראשון, שלישי וחמישי, ולכולם, ולסקטים נוספים, בתאגיד השידור הישראלי, אפשר להזין ביישומון כאן, באתר שלנו, או בכל יישומון הסקטים, אפליקציית פודקאסטים. מוזמנות ומוזמנים בחום לעקוב אחרינו וללחוץ על כפתור ההרשמה כדי שלא תפספסו אף פרק. אותנו אפשר להשיג גם בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק או בחשבונות שלי בפייסבוק או בטוויטר. כאן תמר אלמוג, שנדע כולנו בשורות טובות.